שלום לכולם, סליחה על האיחור. הראה לי השבת תלמיד חכם רציני, מחנך מאוד משמעותי בדור שלנו, הרב נוימן, ראש אולפנת בהרן. דברים שמצטט הרב אביגדור נבנצל, הרב של העיר העתיקה, בשם רב צדוק מלובלין, בבירור של הימים שבין או שנה ליום הכיפורים. זה לא סתם שזה אומנם נחשב יחידה אחת של עשרת ימי תשובה, אבל אם שני הימים הראשונים של ראש שנה ויום הכיפורים זה ימים טובים, אז בתווך נשארים שבעה ימים. רב צדוק על פי המדרש מאוד מדגיש שהימים האלה, בנוסף למשמעות הפשוטה של התשובה ושל החרטה ושל הקבלה לעתיד וכל מה שמאפיין באמת את המושג עשרת ימי תשובה במובן הפשוט, אבל בעומק, אומר רב צדוק, זה בעצם כמו חתונה בין חתן לכלה, בין הקדוש ברוך הוא, השכינה וישראל. ימים מיוחדים של התקרבות, שכמובן הם אמורים להשפיע על הרצון של האדם גם ברמה האישית לנקות, לטהר, לתקן. ויכול להיות שאויבינו בתת מודע מרגישים את את ההתקרבות הזאת ומנסים לחבל בה ומנסים להכות בנו, ואנחנו אולי בתוך כך מבררים בצורה עוד יותר מפורטת באמת מה המשימות שלנו, מה הכוחות שלנו. התורה אומרת בפרק ט"ז, פה בצד ימין, הדף שקיבלנו, אנחנו קוראים את הפסוקים האלה ביום הכיפורים בבוקר, בתפילת שחרית. וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון וקרובתם לפני אדוני וימותו. הירושלמי בתחילת מסכת יומא אומר שאף על פי שהמוות של שני בני אהרון היה באלף בניסן, ולכאורה אנחנו עוסקים בפרק ט"ז ביום הכיפורים, הירושלמי מאוד מרחיב ומביא כמה וכמה דוגמאות לכלל שמיתתם של צדיקים מכפרת. בתוך ההקשר הזה, ויאמר אדוני אל משה, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש בית לפרוכת, את פני הכפורת אשר לאהרון ולא ימות, כי בענן אראה על הכפורת. וכאן סוגיה מאוד משמעותית בכל המחלוקת שבין הצדוקים לפרושים. הצדוקים שכפרו בתורה שבעל פה, כפרו בסגולת ישראל, הם הרשו לעצמם להבין שההתקנה של כל נושא הקטורת מחוץ לה, קודש הקודשים, ורק אחר כך נכנס הכהן. בעוד שבפסוקים הבאים, כפי שהפרושים למדו, מדובר על התקנת הקטורת בתוך קודש הקודשים. הפסוק הבא אומר, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, פר בן בקר לחטאת ואי לעולה. המילה הזאת מילה מאוד משמעותית, סתומה. מה זה בזאת? בזאת יבוא אהרון אל הקודש. ויכול להיות שיש כאן מעין הדגשה מסוימת בפסוקים על אחת הנקודות המשמעותיות בכל עבודת יום הכיפורים. מפני שהמילה הזאת כתובה לפי חלק מהמדרשים, הביטוי בזאת רומז לתהילים פרק כ"ז, ושם אומר דוד המלך, אם תחנה עליי מחנה, לא יראה ליבי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אז לפי המדרש, המושג בזאת שכתוב כאן רומז, למרות שזה עוד לא כתוב, ודוד המלך עוד לא היה, והמילה בזאת עוד לא כתובה, אבל המשמעות של בזאת היא כתובה כבר בעומק של המילה כאן, בזאת אני בוטח. וגם שם וגם כאן, גם בויקרא וגם בספר דברים, בספר תהילים, לא ברור מה פירוש המילה הזאת, במה? במה דוד המלך בוטח ואומר, אם תחנה עלי מחנה, לא יראה לי. ההמשך של הפסוקים שם בתהילים כ"ז, אומר דוד המלך, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. זה ריכוז כל המשאלות של האדם באחת. כמו שאומרים בפסוק, בהמשך, זה לא אחת, זה שלוש. אבל זה עדיין ריכוז של כל הבקשות, כולם. אומר דוד, שבתי בבית השם כל ימי חיי. וככה בצורה מאוד חריפה, אם הבנתי נכון, המחבל הוא היה קשה לו, זה שמרחיקים אותו מירושלים. זה נכון שזה טירוף, אכזריות ורוע, אבל זה אומר שאם בתת מודע רוע מרגיש מה זה להתרחק, אז אפשר להבין דוד המלך. מה זה להתקרב? אחד שאלתם את השם, אתה אבקש, שבתי את השם כל ימי חיי. אחר כך גם יכול להיות שיש איזה עומק רוחני לבקשה הזאת. ודוד המלך אומר ומבקש וממשיך, שבתי את השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם. התפקיד של העומק הזה, לכאורה, לא ממשיך במילים המסיימות את הפסוק. כי אחרי אחת שאלתי מאת השם, אחרי לחזות בנועם השם, אומר דוד המלך לבקר בהיכלו. משל אדם היה אומר, אני רוצה לשבת במכון מאיר כל ימי חיי. למה אני רוצה לשבת במכון מאיר כל ימי חיי? לחזות בנועם השם. זה עדיין מעמיק את הבקשה שלו. אחר כך הוא אומר בעצם להיות שם חמש דקות. זה לא כל כך מתיישב עם התשוקה הזאת של לשבת בית השם כל ימי חיי. ושלצערנו באמת בשפה העברית של היום, לבקר זה או להיות פרק זמן קצר, או חלילה יותר גרוע מזה ביקורת, שכידוע היא מאוד מטופחת היום. לא נראה שזאת כוונת דוד המלך. הראשונים אומרים, מהפסוקים האלה בתהילים, לבקר מלשון לברר. יש לזה דוגמאות בתורה. דוד המלך רוצה לשבת בית השם. רוצה לחזור את מנועם השם, והסוף של הפסוק זה לברר. לברר את מה. ככה דוגמה מושג דומה, אמנם בלשון חכמים, אבל הוא משמעותי להבנת המושג הזה, ביקור. זה ביקור חולים. שהגמרא מתארת מסכת נדרים בדף מהם, את אחת התקופות ב... חייהם של רבי עקיבא ותלמידיו. אחד התלמידים חלה, והגמרא אומרת, לא נכנסו חכמים לבקרו עד שנכנס רבי עקיבא. ואז כתוב בגמרא, יש שתי צורות ניקוד לפי המפרשים, מה עשה רבי עקיבא במושג הזה ביקור חולים? הצורת ניקוד אחת זה חיבדו וריבצו לפניו. זאת אומרת, רבי עקיבא מנקה את החדר, מנקה את המצעים, מנקה את הבגדים, מחליף אותם, זה מה שהוא עושה. יש צורת ניקוד אחרת שהיא לא שונה מהותית, חיבדו וריבצו לפניו. זאת אומרת שהתלמידים ראו את רבי עקיבא עושה ואמרו לו, לא, הרב, זה לא מתאים, אתה תשב בצד, אנחנו נעשה במקומך, אבל זה בעצם אותו עיקרון. אז כתוב בגמרא, חיה, התרפא, זה מה שכתוב שם. אומר לו התלמיד, רבי עקיבא, רבי, החיית אותי. אלה המילים. יוצא רבי עקיבא ודורש, מי שלא מבקר חולה, הרי זה שופך דמים. מה יש במושג הזה ביקור חולים? שהחולה אומר, החיית אותי, שהגמרא אומרת, וחיה, שרבי עקיבא יצא ודורש ואומר, מי שלא מבקר חולה, הרי זה שופך דמי. היינו בשיעור א' במרכז, אחד מרבותינו, הרב ישראלי, זכר צדיק לברכה, הוא עבר ניתוח בעיניים, היה מאושפז בהדסה עין כרם. אנחנו שחבר'ה, רצינו להיות, קבל תקן של שני צדיקי הדור, הלכנו לבקר אותו. הוא שכב על מיטה, וכשנכנסו בפתח, ואותנו, הוא קם והלך לקראת הפתח כמו חוסם את הדרך שלנו. ואז הוא שואל אותנו בחצי חיוך, למה, או יותר מדויק, מה המקור של ביקור חולים? איפה יודעים את זה? אז הוא אמר שלפי הגמרא, גם בבבא קמא, גם במציאה, מזה שיתרו אומר למשה רבנו, בשמות י"ח, והודעת להם את הדרך ילכו בה, מזה לומדים ביקור חולים. אז אמר לנו, שלפעמים לא ללכת אל החולה, זה כמו ללכת אליו. כלומר, שביקור חולים זה לא מבצע טכני של להגיע, להיות 5 דקות וללכת. זה לא נקרא ביקור חולים. אלא, לברר מה הצורך של החולה. פעמים שהחולה צריך שיבוא אליו. פעמים שהוא צריך שלא יבוא אליו. אז צריך לשקול לטובת החולה. ובעצם זה מה שרבי עקיבא עשה. עם כל גדולתו, עם כל תורתו, נכנס אל החולה, מברר מה החולה צריך, ורואה שמצב רוחו של החולה הוא לא טוב, ויש לזה השפעה על ההחלמה, על עיכוב ההחלמה. והוא מבין, רבי עקיבא, למה החולה מרגיש לא טוב, והוא מבין שזה חוסר ניקיון, ועל פי זה הוא פועל. וכיוון שלמושג הזה של מצב רוחו של החולה יש מרכיב משמעותי בהחלמה, אז ברגע שרבי עקיבא הבין נכון ופעל נכון, אז החולה התרפא וחיה. ולכן הוא אומר בצדק לרבי עקיבא, רבי החיית אותי. ואם אנשים היו יודעים שבביקור חולים הם יכולים להחיות, יכול להיות שהם היו באים. אבל ברגע שאני חושב בשטחיותי שזה לבוא להיות 2 דקות וללכת, אז יש עוד משימות, אולי אין זמן וכולי, שאר הדברים שמעכבים בני אדם מלעשות חלק מהמשימות שלהם. ולפי זה יכול להיות שדוד המלך אומר, בעצם באמת בהדרגה, אני רוצה לשבת בבית השם קודם בחיי. למה? כי אני רוצה לחסות בנועם השם. למה אני רוצה לחסות בנועם השם? עכשיו מגיע השיא של הפסוק. אני רוצה לבקר בחלום. אני רוצה לברר מה ההיכל צריך ממני. לא מה אני מבקש מההיכל, אלא מה ההיכל מטיל עליי. בבקשה אחרת לגמרי. המושג בזאת, אומר השפת אמת, לפי ההבנה הזאת של לשרת את ההיכל, הוא אומר השפת אמת, כך צריך לקרוא את הפסוק. אם תחנה עליי מחנה, לא יראה לי בי. למה? אם אתה אלוקים מאפשר לאויב שלי לתקוף אותי, אני מבין שאתה מטיל עליי משימת מלחמה. בזאת, במשימה, אני בטוח שזאת משימתי. לא יודע מה התוצאות. ביטחון לא קשור לתוצאות. קשור לאחריות, קשור למשימה. בזאת, אומר דוד המלך, אני בטוח. אהרון הכהן נכנס לקודש הקודשים, בזאת הוא נכנס. הוא משרת. דוד המלך מייחד פרק שבעצם כל כולו תשובה, יחסית למדרגתו, יחסית לטהרתו של דוד המלך. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא את התיקון הגדול מבחינתו, עד כדי לב נשבר ונתקה, אלוקים לא טבעי. זה פרק נון א' בתהילים. ותוך כך אומר דוד המלך, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. יש פיוט כזה שנהיה בשנים האחרונות שיר ניגון מאוד מיוחד, אוכיל על האל, וזה בעצם חלק מהפיוט הזה, מהפתיחה הזאת לפתיחת ההיכל, ששם מופיע הפסוק, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. שזה לא קל להבין מיקומו של פסוק הזה בתוך פרק של תיקון, בתוך פרק של תשובה, כשאדם אומר, אני רוצה להגיד תהילתך, רוצה להגיד תהילתו של הקדוש ברוך הוא, שם בסוף הפרק, אחרי הפסוק הכל כך אהוב ומושר היום, ורוקדים אותו, לב טהור, ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי, שזה חלק מהפרק נון א', חלק מהתשובה, שם אומר דוד המלך, בסוף הפרק, היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים. הדבר האחרון שהיינו מצפים מפרק על תשובה, זה להתעסק בחומות ירושלים, בציון. נראה לא, לא קשור בכלל. חלק מהראשונים שואלים את השאלה הזאת, בן עזרא אפילו מרחיק לכת ואומר, זה לא הפרק, זה תוספת של הפרק. הפרק במקור לא כלל שני הפסוקים האלה. מדרש פה בפסקה 3 מפרשת צו, מביא את הפסוקים. ומדבר על חלק מהאחריות של אהרון, זה שאמר הכתוב, היטיבה ברצונך את ציון, ואחרי כן תחפוץ זבחי צדק עולה וחליל. הקורבנות קשורים לציון, ציון קשורה לקורבנות. הרד"ק אומר שההשלמה הזאת של הפרק בעצם אומרת, דוד המלך אומר, אל תשליחני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני. אני רוצה לחזור למערכת יחסים בריאה עם השראת השכינה. אין השראת השכינה במובן המלא בלי היטיבה ברצונך את ציון, בלי תבנה חומות ירושלים. ושוב, אם כל עיסוקי, מחשבותיי, שאיפתי, זה עולם החוויה הרוחני, הפרטי. אז חומות ירושלים, לא משמעותיות. אם כוונת התשוקה של דוד המלך זה לשרת, לשרת את הופעת השכינה, אז הבירור הוא בשאלה איך השכינה מופיעה. מופיעה דרך ציון, מופיעה דרך חומות ירושלים. לפעמים אנחנו לומדים את זה בדרך הקשה, אבל זה בעצם עומק השראת השכינה. ודוד המלך רוצה לשרת את זה. המקום בנפש, הוא אומר את הביטוי, השם שפתי תתך ופי יגיד תהילתך, שבעצם מזה אנחנו ככה אנחנו אומרים לפני תפילת 18, אלפי שנים אחרי דוד המלך. היינו בעצם צריכים לעשות את הסיבוב הזה בנפש, ולהבין שכל ענייננו בבקשה הזאת, בתפילה הזאת, כל העמידה לפני הבורא, זה בעצם בקשה לשרת. אנחנו רוצים לשרת, רוצים להגיד תהילתך, דרך בקשותינו, כלומר, שהקדוש ברוך הוא ימלא את משאלות ליבנו, כיוון שאנחנו הכלים שדרכם מתגלה תהילת השם בעולם, אז הקדוש ברוך הוא יגלה את תהילתו, אז זכותנו להגיד את זה, חובתנו להגיד את זה, לא מצד איזו הצטיינות מסוימת שאומרת, אנחנו הגענו לאיזושהי מדרגה גדולה, לא בכיוון הזה בכלל. אדרבה, דווקא הפסוקים, אני חוזר רגע לתזיין, העוסקים בכל סוגיית יום הכיפורים, אחרי הבזות, הבגדים, מאוד פשוטים, כתונת בת קודש, מכנסי בד, בגדים פשוטים. יש דיון שלם לגבי נושא הזהב ביום הכיפורים. לא רוצים להזכיר קטרוגים, לא רוצים להזכיר מה קרה כתוצאה מהזהב. אומר הפסוק הבא, הקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו. עד שיהיו המושגים של כיפר בעדו ובעד כל קהל ישראל, עוברים שלבים. המושג הכללי, הוא לא בא לטשטש, הוא לא בא לדלג, הוא לא בא להתעלם מהמושג הפרטי. הוא צריך לכפר בעדו ובעד ביתו, זה הפתח. בדרכו אחר כך זה יהיה לגבי שבט לוי, ואחר כך לגבי כל ישראל, זה פסוק תת זין, באותו פרק, וכיפר על הקודש מתומעות בני ישראל ופשעיהם לכל חטאותם, וכן יעשה לו אל מועד השוכן איתם בתוך תומעותם. בתווך נמצאת פרשת שני השעירים, פסוק זין ח', ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני השם פתח אוהל מועד, ונתן אהרון שני השעירים גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. שני השעירים, לפי המסורת של חז"ל, על פי הפסוקים, הם אותו דבר. חיצונית לא תוכל להבדיל מי השעיר להשם, מי השעיר לעזאזל. בהקשר הזה זה גם איזה סוג של ברור שהתחיל בראש השנה, והוא עיקרו עובר, מתפתח ומגיע ליום הכיפור. הבירור בראש השנה הוא בירור בין יצחק לישמעאל. אלה הפסוקים שקראנו ביום הראשון של ראש השנה. שרה אמנו אומרת, היא רואה את ישמעאל מצחק, היא אומרת, לא יירש בני עם בן העמה הזאת, עם יצחק. לשני עולמות סותרים, עולם אחד, עולמם של אברהם אבינו ושרה אמנו, ממנו, מהעולם הזה נולד יצחק, עולם של אמונה גדולה בנס. אמונה גדולה במפגש בין העולם הרוחני לבין העולם החומרי. וביכולת, כיוון שקדוש ברוך הוא בורא את העולם, ביכולת של העולם הרוחני להפוך סדרי בראשית, להפוך את סדרי הטבע. האמונה הגדולה הזאת, אומר רמב"ן, היא באה לידי ביטוי באיזה סוג זהיר, עדין של חדווה, של חיוך כזה על הפנים, שלא תנצחו אותי, לא כל הכתרוגים ולא כל הכלים הרוצים לבלע אותנו, לא ינצחו אותנו. סוג כזה של אמונה גדולה באפשרות לחיות על פי הנס, באפשרות לחיות על פי אותו עולם רוחני. ישמעאל הוא מנצני הדור, הוא צוחק על האפשרות הזאת. הוא לא מאמין בנס. הוא לא מאמין באפשרות של התערבות עולם רוחני בתוך המציאות. וכתוצאה מזה המידות מתקלקלות כביכול בשם השם. כביכול בשם איזה קודש לא ברור, אדם יכול לרצוח ולהרוג בלי הבחנה. זה סוג של עיוות בנפש. עיוות בתפיסת שם שמיים שמופיע במציאות. זה לא יכול להיות, אומר יצריים, זה לא יכול להיות ביחד. הבירור ביום הכיפורים הוא לא פחות נוקב. הוא בין עשיו ליעקב. אחים תאומים, מאותו אבא, מאותה אמא. כבר אין את הבירור שנעשה על ידי שרה אמנו, בשונה משפחת אברהם אבינו, בשונה מאגר, אמהות שונות. הבירור הרבה יותר עדין בין יעקב לעשר. והתורה לא מטשטשת את הדקות של הבירור הזה, ומביאה את פרשת שני השעירים, ובהבחנה אלוקית ביניהם שהיא הבחנת הנשמה. הנשמה הישראלית היא הנושא של יום הכיפורים. זה נכון, ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ולא. זה נכון שהעבודה הגדולה היא לפנינו. כל עשרת הוידויים, גם הצום כשלעצמו, יום הכיפורים הוא יום של עבודה גדולה. לעתים מתשטשת השאלה על מה אנחנו עובדים, במה אנחנו מרוכזים, מה המאמץ הגדול, מה הבזות יבוא אל הקודש. האם באמת אנחנו נגד עינינו, נגד רוחנו, כל ערימת הטעויות והכישלונות והעבירות, אולי אתם לא מכירים את זה, אבל יש דברים כאלה, ואנחנו רוצים להתנקות מהכל. זה עיקר המאמץ שלנו. אבל אז יכול להיות שלא נספיק הכל. יכול להיות שתהיה לנו תחושה שאולי לא עשינו מספיק. וכתוצאה מזה בעצם יום הכיפורים עובר, ונשארת, עלולה להישאר תחושה של החמצה בלב. אומר המדרש, במוצאי יום כיפור, בת קול, אומרת לאדם, לך אכול בשמחה לחמך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. אומר השם ישמעאל, אל תחפש רמקולים, אל תחפש איזה משהו חיצוני שמודיע לך הודעה. אין רמקולים ביום הכיפורים. אז מי זאת בת קול? אומר השם ישמעאל, זאת התעוררות הנשמה. הנשמה ממקור טהרתה היא מקרינה לאדם, למודעות, לרצון, לרגש, לשכל. היא מקרינה למערכות הבחירה של האדם את התחושה של הטהרה. נקודת האמת ביום הכיפורים זה בעצם הגילוי של אותה נשמה טהורה. לכן, אדם באופן הגיוני אמור להרגיש את הבת קול הזאת. את הלך לאכול בשמחה לחמך, כי כבר רצה אלוקים את מעשה. עד כדי כך שאומר השם שמואל, אם אדם לא מרגיש את זה, הוא כנראה לא עבר נכון את יום הכיפורים. ולעניות דעתי, יכול להיות שלא עבר נכון, או כן עבר נכון, זה לא השאלה איזה כוונות הערכנו בוידויים, שזה כשל עצמו חשוב. אבל זה לא מרכז הכובד של העשייה שלה, אלא הרצון שכל התיקון, כל הפירוט, כל החרטה בסוגיית האלה, בעצם יפתח את הדרך לפני הנשמה לגלות את ההרטה. חוזרים אנחנו אל הנשמה הישראלית, ההבדל בין השעירים זה הבדל בנשמות. הוא לא בהכרח נמדן בהבדל המעשי. מסתכלים על הדקה הזאת בסוף יום כיפור. אני לא חושב שיש דקה שבה מתאספים כל כך הרבה מעם ישראל, בלי שום קשר לכל קטלוגים למיניהם, לכל החילוקים הרגילים, דקה של הקשבה, לא מה העולם הזה. כשמודדים את הדקה הזאת מול המעשים ומול הוידויים ומול, זה נראה דבר זניח לחלוטין. עם ישראל בתחושתו הבריאה פוקד את כל המקומות של התפילה ביום הזה, גם בתי כנסת וגם מקומות שהוכשרו להיות בתי כנסת, אפילו באופן זמני. כי כנראה עם ישראל מרגיש שבדקה הזאת הוא שומע קול שהוא לא שומע אותו כל השנה. האם אנחנו נמדוד בסטופר ובזכוכית מגדלת, מה יש 5 דקות אחרי זה? לא בטוח. זה לא תפקידנו. אבל כן להצטרף להקשבה הזאת, להצטרף לקול הזה, שמנהג נפלא של חלק מאחינו בעדות המזרח, שהפסוקים שאומרים אחרי התרועה הגדולה, אחרי התקיעה הגדולה של לקראת סוף יום הכיפורים, זה אלה הפסוקים בספר ויקרא, פרק כ"ה. כי הרי באיזשהו שלב אנחנו נחזור לשנת היובל, ושופר בשנת היובל ובעצם תקיעתו והקשבה לתקיעתו מחזירה עבדים לבתיהם. זו תקיעה של שחרור. את הפסוקים האלה אנחנו קוראים. קראתם דרור בארץ לכל יושבי. לכאורה קוראים דרור בארץ לעבדים. עבדים הם חוזרים הביתה. אבל רואים בצורה ברורה שכל יושביה משתחררים. קודם כל, על כל עבד שמשתחרר. משתחרר גם האדון שלו. העבד משתחרר מעבדותו, והאדון מאדנותו. מה יותר קשה? אני יודעתי לאדם המודרני, יותר קשה להשתחרר מהאדנות. הרבה יותר. למושג הזה לשרת, בזאת אני בוטח, שהוא לא שם בשוליים את האני, את הפרטי, את העצמי, אבל הוא מאיר אותו באור הרבה יותר מדויק מאשר אולי תחושות והבנות במשך השנה. זה ניסיון לא, מאוד לא פשוט. והקריאה הזאת, קראתם דרור בארץ, אומרת חופש. עד כדי שהנביא ישעיה אומר בקריאה שאנחנו קוראים בהפטרה של יום הכיפורים, הוא אומר, שלח רצוצים חופשי. אתם לא מכירים את היצר הזה שנקרא גאווה, אבל אני אומר לכם שבשעה שאדם מתגאה, נשמתו רצוצה. נפשו בסיפוק מלא. הוא חצי בעל הבית של העולם, יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, הכל מגיע לו. התחושה מסחררת. ולכן בצדק כותב הרב קוק, הגאווה היא עונש. הגאווה היא טיפשות. אדם לא קורא בכלל נכון את התמונה, כי האני שלו זה הנושא. הנושא זה לא התמונה, הנושא זה לא המציאות. במובן הזה של הגאווה, אם אכן זה זיוף באישיות של האדם, אז זה רוצץ את הנפש שלו. ברגע שמשתחררים מהאדנות, משתחררים מהגאווה, אז הנשמה נהיית משוחררת. זה נקרא שלח רצוצים חופשי. הביטוי שהוא יש לו משמעויות באותה נבואה של ישעיהו, גם בהקשר המוסרי הנפשי. אומר הנביא, פרוס לרעב לחמך, עניים מרודים תביא בית, כי תראה רום וכיסיתו, ומבשרך אל תתעלם. לכאורה, בתוך ההקשר הזה של נבואת ישעיהו פרק מונחית, מבשרך, וכמו לומר, מזולתך, שער בשרך. אבל יכול להיות שהנביא רומז גם לאדם עצמו. מבשרך אל תתעלם, ממה שיש בתוכך אל תתעלם. כי אם המודעות שלי חונקת את היסוד הנשמתי, אני בעצם מתעלם מעצמי. ואז הקריאה בדרור, המושג הזה של יום שלם, שאנחנו משתדלים לא לזייף, משתדלים להיות כנים, משתדלים להתפלל על זה שנהיה כנים. סוגים שונים של תפילות לפני יום הכיפור, סמוך ליום הכיפור, אבל זה הכל מכוון לאותה נקודה. תן לנו קדוש ברוך הוא להיות עובדיך באמת. זה ריכוז של מאמץ גדול, שהוא בעצם בנוי על כך שנשמתנו, בדיוק כמו סוגיית הסעירים, היא נשמה טהורה. היא צריכה לעשות מאמץ כדי להשתחרר מכל הקליפות והעטיפות וכו' וכו'. שזה אולי חלק מהבירור בספר יונה, שאנחנו קוראים אותו ביום הכיפורים, בצהריים, אחרי צהריים, באזור מנחה. שאנחנו בקריאה בתורה אז קוראים פסוקים שעיקרם ורובם בתחום המוסרי של כל נושא היצר של האדם. המון פרטים, המון ציוויים. לפניהם, תחילת פרק י"ח בויקרא, יש ארבעה פסוקים, הם נמצאים פה בצד ימין, יותר קרוב למטה. החלק הראשון של הפסוקים הוא גם מזכיר סוגים שונים של מעשים אסורים. אומרת התורה, וידבר אדוני משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרתה להם, אני אדוני אלוהיכם. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. אומר אור החיים הקדוש, הביטוי אני השם אלוקיכם, הוא כללי, הוא נאמר בפתח של מעמד הר סיני, אנוכי השם אלוקיך, מה הצורך לשנות אותו כאן, בסוגיה הזאת של כל האיסורים של עריות. אומר אור החיים הקדוש, הנפש יכולה לשאול, הדעת יכולה לשאול, התאווה יכולה לשאול, אולי כל האיסורים האלה לא מתאימים לנו, אולי הפנייה אל היצר היא משהו שהוא בעצם טבעי לאדם, והרימת האיסורים שהתורה מדברת בהם היא לא מתאימה לנו. אמר השם, אני השם אלוקיכם. השם אלוקנו הוא לא מתחיל מכך שהוא אומר לנו מה עשו. הוא מחיה אותנו. ואם הוא מחיה אותנו, הוא בונה בנו, בנשמה שבנו, שוב, בסעירים לא תראה הבדלים. בהתנהגות החיצונית לפעמים לא תראה הבדלים. אבל בנשמה יצר אלוקים מציאות שהאיסורים שהם באים להגן עלינו פני הידרדרות היצר, הם מתאימים לנשמה. השאלה הגדולה בבחירה של האדם, איפה עומדת המודעות שלו, איפה עומד הרצון שלו, איפה עומדת ההבנה של האדם. אבל מבחינת מבנה הנשמה, ביסוד אלוקים לא מצווה מה שלא היינו מסוגלים לבצע. לכן ממשיכה התורה, או גם לכן, ואומרת, את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם, אני השם אלוקיכם. ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר עשה אותם האדם וחי בהם. אני השם. לכאורה דבר מאוד ברור, אדם רוצה לחיות. התורה אומרת, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר עשה אותם האדם וחי בהם. זה אומר שיש רמות שונות של חיים. בצד האיכותי שבהם צריך להתאים למה שהתורה אומרת, איך הקדוש ברוך הוא שיצר את הנשמה יצר את החוקים שלה. מה יקרה אומרת הגמרא, וכל הסוגיה מופיעה פה פסקה 5, במצב שפיקוח נפש, אחד התחומים הכי מפותחים בהלכה, זה כל ההלכות של פיקוח נפש, בשבת, בצום, יום כיפור. יש תיאור של רב חיים מבריסק, שהיה מגדולי הדור, דורות האחרונים, בכל התחדשות הכוח העיוני בלימוד גמרא, בעצם אחד ממצילי עולם הישיבות מול תנועת ההשכלה, שהוא היה מאוד מאוד מקפיד, למרות שהוא חי בחוץ לארץ, להתפלל כל יום מנחה גדולה. עד ברגע שאפשר, חצי שעה אחרי חצות, הוא היה מניין אצלו של מניין מצומצם, והיו מתפלים מנחה גדולה. תשעה באב, וקושי מצאו עשירי. הרבה זמן חיכו, היו תשעה, הגיע עשירי, רב חיים לא מתחיל להתפלל. כביכול מתעלם מהעשירי. רק עם עוד הרבה זמן, מגיע 11. רב חיים מתחיל להתפלל. סוף התפילה שואלים אותו תלמידיו, רבנו, היו 10, למה לא התחלנו להתפלל? אמר רב חיים, העשירי היה אדם שאני יודע שהרופא אמר לו שאסור לו לצום, והוא צם. הוא לא כשר לבוא במניין. עד כדי כך. בתדמיות של היום לא בטוח שסיפור כזה היה עובר במסגרת ספרי המופתים, אבל זה אי שם פעם היה כנראה דבר כזה. זה הברור שבחי בהם. זה המקור שעליו אומרת הגמרא, כל ששת המקורות הקודמים יש להם פרחות, אפשר לשאול עליהם, המקור הזה בחי בהם ולא שיעמוד בהם, אין אפשרות לפרוח. רבי נשחי מעריך שזה שבעה גדולי ישראל חתמו את החותם הזה שפיקוח נפש דוחה שבת, אין מי שיכול להרער, והוא מביא את הירושלמי שאומר שמזלזל בנושא הזה שפיקוח נפש דוחה שבת, הרי זה מחלל את התורה, מבזה את הקודש, דברים קשים שאומר הירושלמי, והרמב"ם פוסק את זה בהלכות שבת על פי הירושלמי. אומר האור שמח, מה ההיגיון בהגדרה שפיקוח נפש דוחה שבת? אומר האור שמח, בני אדם טועים, הם חושבים, ואני יודעתי גם עד היום, שבגלל שיש שבת, יש נשמה ישראלית. זה מה שמקיים אותנו. לכן הם חושבים שכשזה מתנגש, אז השבת עדיפה. ואינם מבינים, אומר האור שמח, שבגלל שיש נשמה ישראלית יש שבת. בגלל שיש נשמה ישראלית יש יום כיפורים. בגלל שיש נשמה ישראלית יש מקדש. וכשאדם נמצא במצב שבו קיומה של הנשמה סותר מבחינת ההופעה בפועל בעולם הזה, והוא סותר את עניינה של השבת, אז מה בעצם גובר על מה? לא מבחינת השאלה מה חשוב יותר. אין שום ספק בחשיבותה של השבת. אבל מקור כוחה של השבת זה מכוח הנשמה הישראלית. צריך לשמור על הנשמה הישראלית. גם הרעיון שאומר חלל של שבת אחת כדי לשמור שבתות הרבה, בעצם הוא נוגע לאותה סוגיה, אבל בכל אופן שמואל, הדברים שלא על וחי בהם ולא שימות בהם, הם דברים מאוד, מאוד משמעותיים. זה חלק מהפסוקים. לא בזלזול ולא בהזנחת האיסורים. אבל במיקום הנכון, בסדר הצמיחה הנכון, ממקור הנשמה אל המעשים ולא ההפך מזה. ואולי בהקשר הזה באמת, בכל ההתגלגלות של יונה, זה ברור גדול של הנשמה הישראלית. יונה נקרא יונה בן אמיתי. אמר לי, אם אני לא טועה, גלעד, בשם הרב אייל, בשם הזוהר הקדוש. שאמיתי הכוונה לאליהו הנביא. הוא החיה לפי המסורת של חז"ל, על פי הפסוקים, אליהו הנביא הוא החיה את בן האישה הצרפתית, והוא נקרא אמיתי על שם האמת שלו, אליהו הנביא. מה הייתה האמת של יונה? שהוא אותו בן שחי כתוצאה מהחייאה שהחייה אליהו. רואים את זה בפסוקים, פה בפסקה 2. כאשר אלוקים אומר אל יונה בן אמיתי, קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. היה כיום יונה לברוח תרשישה מלפני השם. מה זה מלפני השם? איך אדם יכול לברוח מלפני השם? ברור מתוך הפסוקים שהוא בורח לחוץ לארץ. זה נקרא לברוח מלפני השם, דבר נורא. בדור שלנו קצת התבלבלנו, אבל זה פסוקים מחזירים אותנו לסדר. ושוב חוזר הפסוק, ויתן שכרה וירד בעל אבו אמהם תרשישה מלפני השם. אמנם באמונתנו הגדולה שהוזכרה קודם ביחס ליצחק, לאמונה הגדולה בשינוי סדרי הטבע מתוך ההבנה שאלוקים הוא מחיה, הוא מנהל, הוא מכוון את העולם, גם כאן השם יטיל רוח גדולה אל הים, הישר גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. ויראו המלאכים, אני לא יודע כמה אמריקאים יראו לחזור בתשובה כתוצאה מהסופה שפקדה אותם, יכול להיות שכן, כי בעיקר היו הטלטלות בנפש, הפחד, החשש, הפקקים, חוסר החשמל, הרבה דברים שיכולים לגרום לאדם טלטלה. גם פה מלאכים יראים וזועקים איש אל אלוקיו או אלוהיו, והם מטילים את הכלים להקל מעליהם. ויונה ירד אל ירקתי הספינה וישכב וירדם. יש בדיוק כזה בפיוטים סביב הסליחות, הפסוק הזה, רב החובל, איזה רב החובל שלנו זה הקדוש ברוך הוא, מה הוא שואל אותנו? היום אני אומר לך נרדם, קום קרא אל אלוהיך, אולי תשת האלוהים לנו, הוא לא נובל. זה בעצם אולי חלק ממה שדובר עליו קודם, שהנשמה היא לא מתקלקלת, הנפש נרדמת, הגוף מסיח את הדעת, הקלקולים הם במערכות החיצוניות של החיים. אז התביעה האלוקית היא, מה לך נרדם? איך אתה מנהל את חייך על פי הקליפות החיצוניות ולא על פי המשימה שיש עכשיו? הם מפילים גורלות, אולי זה חלק מכל סוגיית הסעירים גם, והם מחפשים בשל מי הרעה הזאת לנו. יש קשר ברמות מסוימות בין היראה שלהם, שהיא יראה חיצונית, שהירושלמי קורא לה בתענית תשובה של רמייה, תשובה חלקית, כי משהו מבחוץ כופה לתקן, זה לא בהכרח מבטא שינוי פנימי. יש קשר בין היראה הזאת לבין איזה החלקת האחריות בשל מי הרעה הזאת. כל אדם יעמוד מול הראי. כשאנחנו אומרים אשמנו, אנחנו לא אומרים אהו אשם, אנחנו אומרים אנחנו אשמים גם במה שהוא אשם. זה לשון רבים, לשון ערבות הדדית, אומר רבי יונתן אפשיץ לפני 250 שנה. אתה הולך ברחוב, אתה רואה אדם שברור לך שזקנו מגולח בתער, אם באותו רגע תסתכל בראי, אתה תראה שחלק מהפנים שלך מכוסות בזקן וחלק מגולחות בתער. חלק משמעותי מאוד מהווידויים שלנו זה אלה וידויים על הכלל, לא רק על הפרט. ועל כן זה לא מפתיע שיש וידוי בלחש, שאפשר להבין שהוא יותר מרכז את המבט בעניין האישי, אבל יש גם וידוי בתוך כדי חזרת הציבור, חזרת השץ. זה חלק מהסוגיה, זה לא בשל מי הרעה הזאת לחפש עכשיו את האשם. כל סגנון ועדות החקירה למיניהם, שזה בירור גדול, כולל ועדת החקירה בעקבות מלחמת יום הכיפורים, אי אפשר להתעלם ממנה, שכל שנה מתגלים עוד דברים, מה עניין אותם, מה לא עניין אותם. כל הסגנון הזה של ועדות חקירה הוא לא סתם נקרא מחפשים שעיר לעזאזל. אנחנו ביום הכיפורים לא מחפשים שום אשם, אנחנו רוצים להיות יותר נקיים, יותר מתוקנים. אנחנו לא שואלים בשל מי הרע הזה, זה לא, הדיון הוא לא דיון חיצוני. כן,
איך את הוידוי הזה? במקום שבו אנחנו נמנקים את זה, אנחנו נמנקים דווקא את מתום הפערים בין אותו אחד שאלה מהפער.
מה אנחנו מתפנים כשאנחנו אומרים כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ? יש לכל אחד מאיתנו סוג של ממשלה שהוא היה רוצה שהיא תעבור, ולא משנה מי אנחנו ולא משנה איזה סוג של ממשלה. זה לא התפילה. התפילה אומרת עליי, הבן אדם, אני, הזדון שולט עליי. כשאני מדבר לשון הרע, הזדון שולט עליי. את הממשלה של הזדון אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, תבטל. אני יכול להתפלל ואני יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא שיבטל את כל ממשלות הזדון במובן הזה של הזדון השולט. ואז תתעורר הנשמה הישראלית. כמו שאני מתפלל על עצמי, מותר להתפלל גם על אחרים. זה בכלל לא בכיוון של חיפוש אשמה של מישהו. אלא מה? אני רואה חיצונית שיש שם או פה הידרדרות מסוימת. ובמקום אחר יש הידרדרות אחרת. זה לא הנושא. הנושא הוא הרצון להתפלל על הקדוש ברוך הוא שיגלה את נשמתנו בטהרתה. וממילא זה חלק מההשוואה. אם הם עסוקים ביראה ועסוקים בהצלה ותו לא, תשובתם לא מלאה, ואז הם כל הזמן מתעסקים בשאלה מי, בשביל מי, מי הרעה הזאת וכו', וזה גם ממשיך בהמשך. הרי הם שואלים אותו מאיפה אתה, מה מלאכתך, מה אם תבוא? והוא אומר עליהם, עברי אנוכי. ביני לבינכם אין שום נקודת חיבור. אני מעבר אחד, וכולכם מן העבר השני. אתם מתעניינים בנזקים שעלולים לבוא עליכם. אני מתעניין בשליחות שלי. אני מוסר את הנפש שלי, מוסר את חיי, מוסר את העולם הבא שלי, כדי שלא יהיה כתרוג על ישראל. הרי בחשבון שחזל רומזים אליו, כל הרעיון האלוקי להציל את נדבה, בני שברור שאשור היא הולכת לפרוע בנו. אז לפחות יהיו ראויים קצת. יעברו איזה סוג של תיקון. יונה הנביא מבין את זה. והוא מוסר את הנפש. הוא אומר, אני לא יכול שהנשמה הישראלית תסבול ככה, מהכתרוג הזה. למה נינווה מסוגלת לתקן, ואנחנו לא מסוגלים לתקן. אז הוא אומר להם, אני מצד השני של הנהר. את השם אלוקי השמיים אני אראה. הוא עשה את הכל. ואז הוא אומר לו, מה עשית? הוא אמר להם. הם אומרים לו, מה נעשה לך ואשתו קיים? אתה לא מעניין אותנו, לא המסירות נפש שלך, לא העם שלך. תרגיע את המצב, זה מה שמעניין. הוא אומר להם, תטילו אותי לים, כי בשלי הרעה הזאת. בסוף חיפשתם את השם, מצאתם אותו. ואז כתוב פסוק ט"ז, ויראו האנשים יראה גדולה את השם. ויזבחו זבח להשם וידרו נדרים. לפי חלק מהמפרשים, הם גרמו לשינוי שחל בנלווה, הם ירדו ליבשה. הם אמרו לחבר'ה בנלווה, תשמעו, יש אלוקים בשמיים. בואו נחזור בתשובה. ואז לקריאה של יונה, שאמר עוד 40 יום, ונלווה נהפכת, היה לה איפה לחול במציאות. זה היה כתוצאה מכל הסערה הזאת והספינה. ומצד שני, יונה ותפילתו. יש פה, כן, צד מסוים של בקשת סיוע, עזרה, הצלה. אבל באמת, אני אמרתי, פסוק ה', נגרשתי מנגד עיניך. אני ברחתי מלפני השם, כדי לא לקבל את הנבואה, ולא להיות שליח להצלת נדמה. אך הוסיף להביט אל אחד קודשך. זה יונה בן אמיתי. כשאנחנו עושים את כל סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, אנחנו מתגעגעים למשהו שלא הכרנו, שלא ידענו. הנשמה שלנו יודעת למה היא מתגעגעת. זה מה שאומר לנו יונה. אדם נמצא בתוך הדג, בכלל לא ברור שהוא חוזר לחיים מלאים. והוא אומר, אני רוצה להביט, אוסיף להביט אל החלקות שלך. שם אני שואב כוח, שם אני רוצה להגיע. זה הזיכוך שלו, של יונה בן אמיתי. ולכן הוא אומר בפסוק ח', התעטף עליי נפשי, את השם זכרתי. וחוזר ואומר, ותבוא אליך תפילתי, אל היכל קודשך. כל המאוויים שלו קשורים להיכל קודשך. ולכן מבחינה מסוימת שליחותו הייתה באמת כפי שהוא הבין, להציל את עם ישראל. מבחינתנו חשוב ביום הכיפורים, ככל שאנחנו מתקדמים ביום הכיפורים, מנחה ועוד מעט נעילה, זה בעצם השיא של היום. והמסירות של יונה בעד עמו ישראל, המסירות שנובעת מהבנת קדושת הנשמה הישראלית, זאת נקודת יום הכיפורים. אנחנו לא סתם מזכירים עשרת הרוגי מלכות. מבחינתנו יום הזיכרון של רבי עקיבא זה יום כיפור. נכון שאנחנו כתלמידים גם היינו שואלים, עד פה אתה אומר רבי עקיבא, כל ימיך חיכית לזה. בסדר, זה השאלות שלנו בקוצר ההבנה של גודל אורחו של רבי עקיבא. אבל הוא מוסר את נשמתו. הוא מוסר את נשמתו באחד. וכל המושג הזה שהוזכר קודם בהקשר אחר של מיטת צדיקים וכפרת, זה בעצם אומר שלאורך כל הדורות מסירות נפשם של גדולי ישראל היא הייתה בעצם השורש של כל עבודת אלוקים שלהם. מבחינתנו יונה הוא סולל דרך. ולכן זה לא מפתיע שאדם כזה שהיה מודע לקדושת הנשמה הישראלית, הוא רוצה את בית המקדש, לשם הוא מפנה את מבטו, שם הוא מפנה את תפילתו, כי זאת בעצם קדושת כלל ישראל. זה לא מקום פרטי של עבודה פרטית של אנשים מסוימים שהצליחו להביא קורבן שם. זה סעיף של סעיף של סעיף מתוך קדושת הנשמה הישראלית. והרגשתי היום צורך ללמוד את פסקה 8 מול העיוות הזה והקלקול הזה של מישהו שהוא, בגלל שהוא מתרחק מירושלים, הוא צריך לרצוח כדי להרגיע את הנפש שלו. אומר הפסוק בתהילים, נפשנו חיכתה להשם, עזרנו מגננו הוא. כמו הרבה מילים, גם בשפה המודרנית של סוגיית הלחכות, זה בעצם היום כמו להגיד למתין. זה לא מה שדוד המלך אומר, נפשנו חיכתה להשם. לכן הרב קוק מדבר על הכמיהה הנפשית הקדושה. למה היא קדושה? היא באה להידבק באור השם. היא רוצה את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אומר הרב קוק, באה מתוך, זה פסקה של כוחה מעולת ראייה, הפסוק הזה זמרה, הפסוק הזה מוזכר, וגם בשבת, באה מתוך היסודות הקדושים הטבועים בנפש הקדושה. זה מהנשמה שלנו. ופה זה מתחיל. שיודעת שכל מפעליה הטובים, כל מסעות רוחה העליונות, אינם משתכללים כי אם בעזרת השם. אבל זה לא משתק את הבחירה. היא יודעת שברית קורתה לה. תהיה בעצמה שליטה על גורלה. לבחור לה דרך החיים כתורה וכמצווה. אנחנו אומרים בווידוי שאין לנו שום מגמה להגיד לא חטאנו. אלא אנחנו רואים את האמת, אנחנו ואבותינו חטאנו. מה שאומר הרב סולובייצ'יק זה עיקר הווידוי, אחריות, לא התחמקות. אנחנו יודעים שברית כרותה היא שתהיה בעצמה שליטה על גורלה. אבל בכל אופן, יודעתי אל נכון שגם הצעידה בדרך ההורה מוכחת שתהיה תמוכה בעזר עליון. או מתוך שחלק גדול של מהלך העושר הזה הוא בא מתוך עצמה, מתוך האישיות, מתוך מפעלותיה והגיונותיה העצמיים, שאומנם בגלל שהם באים מכוח אדם הם צריכים הגנה מכל צד, אבל היא בטוחה שכשם שבו יבוא לה העזר האלוקי לגמור את אשר הוא למעלה מכוחותיה הגשמיים והרוחניים, יש דברים שהם למעלה מכוחנו. אומר הרב קוק באורות התשובה את מה שהוא רומז כאן, הצל הזה של משהו שאנחנו לא יכולים לבצע אותו אסור לו להכיר את רוחנו. אסור לו לגרום לנו תחושה של החמצה נוראה ואי יכולת לתקן. כשם שבו יבוא לעזר האלוקי לגמור את אשר הוא למעלה מכוחותיה הגשמיים הרוחניים, כך ילווה אליה העזר להגן בעדה נגד כל קלקול. נפשנו חיכתה להשם עזרנו מצד הפעולות החיוביות שאנחנו רוצים להשלים אותן, ומגיננו מצד המקלקלים. כי רק זה החלק המיוחד למפעל אדם, צריך הגנה מכל כלכלה. זה האחריות שלנו, הוא צריך הגנה. אבל החלק העליון של ההופעה האלוקית העליונה, שהיא גומרת כל מהלך קודש, הוא שמור ועומד בעצם תכונתו במקום שאין יד כל קלקול מגיע שם. גם למשל תפילתו של כהן גדול. בין יתר הדברים שהוא מתפלל עליהם, שלא יהפכו בתיהם של אנשי השרון כברותיהם. למה הכוונה? אנשי השרון בשפה שלנו היום זה אנשי גוש דן. בתיהם זה כישרונותיהם, הישגיהם. הם יכולים לקבור. הם יכולים כל כך לחסות על הנשמה, כל כך לחספס אותה, שבעצם, בדיוק כמו שהוזכר הפסוק בישעיהו, יישארו רצוצים. הנשמה תישאר רצוצה. אנחנו מתפללים על כל אזור וזור בארץ שיתברך, הן בעזרה והן בהגנה, להגן מפני כל הקלקולים. אחד מסוגי הקלקולים זה השפע. וממילא ההתמכרות לשפע. אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא ביום הזה, תעשה אותנו משוחררים. יזדון בדורנו פחות חריף. הסחף, השיעבוד, הוא יותר נוכח. אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, שחרר אותנו. אנחנו מתאבצים על זה, מתוודים על זה, מה בדיוק אדם עושה באלף בית בדור שלנו, האם בוו הוא מבקש על זה ששלחנו וואטסאפים, לא יודע, כל אחד לפי עניינו, כל אחד לפי הבנתו. ברור שהאלף בית זה לא רק משהו כללי, צריך אדם כן לחשוב באופן יותר מדויק עליו, על עצמו. בצד זה, כפי שהוזכר קודם, המחשבות על האחרים, גם על האחרים המוכרים, גם על האחרים הלא מוכרים. ולבקש כל העם הזה שיצא לחירות. בלימוד עם אסירים, שאלתי אותם, אם השם עכשיו היה מוריד פתק מהשמיים, שהוא מודיע לכם, כולכם משוחררים. קחו את החבילות, תצאו. מה הייתם עושים? אז רובם מחייכים, חלק מוחא כפיים, חלק צוחק בקול גדול. תגובות מגוונות, אבל פחות או יותר באותו כיוון. רואה אחד, אין חיוך. פניו נשארו חתומות. אתה אומר לו, אולי אתה מוכן לשתף אותנו במחשבות שלך? אז הוא אומר, כן. אני יודע שאם יהיה שחרור, יומיים אחרי זה אני חוזר לפה. אבל אתה יכול להיות משוחרר באמת. אם הנפש לא תהיה משועבדת לשחרור החיצוני, תבקש, תתאמץ, תשתדל, תהיה משוחרר באמת, לא צריך לחזור. כל התהליך של העבדים שהוזכר קודם בהקשר של שנת היובל, הוא לא מתחיל ביום כיפור, הוא מתחיל בראש שנה. והעבדים מפסיקים את השיעבוד, והם לא חוזרים הביתה. אז עוברים שבעת הימים בראש שנה ליום כיפור, מגיע יום כיפור, בתקיעה בשופר, של שנת היובל ביום הכיפורים, הם משתחררים. מה הם עושים בתווך שבעה ימים? הוזכר בתחילת הדברים, רואה בצדו. זה בעצם חיבור השכינה וכנסת ישראל. סוג של מעין חתן וכלה. מה הם עושים העבדים בתוך החיבור הזה? זה כתוב בגמרא, מסכת ראש השנה. אוכלים ושותים, שזה אפשר לעשות גם כשאדם הוא עבד, ושמחים. אולי מישהו עבד פחות שמח, לא יודע. למרות שזה ביטוי כזה על עבדות שהוא נוח לו בכל מיני דברים, אבל יכול להיות שיש פחות שמחה. הדבר האחרון, עטרותיהם בראשיהם. זה סוג של מצנפת, כובע, לא יודע מה, שבני חורים היו הולכים איתם, ועבדים מתרגלים לחירות. בדיוק אותה נקודה שהזכיר אותו אסיר. אנחנו רוצים לקבל כוח מיום הכיפורים, שלא יחזור לזה החטא לעולם. רוצים לקבל כוח מיום הכיפורים לטהרה כזאת שהיא תחזיק מעמד. לכן זה חסד אלוקי עצום, שמכוח יום כיפור מכינים סוכות, עושים מסוכה. זה לא ימים רגילים. זה ראשון לחשבון אבונות. אז הבת קול שדובר עליה, שאומרת לכו יחלו בשמחה לחמכם, הכנה לסוכות, כל השמחה של סוכות, והטהרה שהייתה בתוך הנשמה, מפללים שיחזיק מעמד לנו ולכל עם ישראל. כלומר חתימה טובה, בשורות טובות.